טוב, אז ערב טוב לכולם ולכולן. אנחנו מתחילים זמן חורף, זאת אומרת שנה חדשה מבחינת הלימוד שלנו. שנה שעברה, מי שהיה, אולי הייתה למדנו מאמר כללי אורות, שזה מאמר שעוסק בתמי המצוות. בסוף היה את המלחמה, אז קצת היה שיבושים לקראת השיעור האחרון, אבל הרעיון הכללי הובן. בחודש אלול דנו בנושא של אורות התשובה, עקרונות באורות התשובה, ועכשיו אני רוצה להקדיש את זמן חורף, אני מאמין שזה יקרה זמן חורף, אולי גם טיפה יותר, לאחד המאמרים היותר קשים ויותר חשובים במשנת הרב קוק, מאמר שנקרא דעת אלוהים. אני כבר אקדים ואומר לפני שנדבר על המאמר, איפה הוא נמצא וכולי, שזה מאמר קשה. זאת אומרת, זה מאמר שדורש חשיבה מופשטת, ו אני אמרתי לאנשים שאני ממליץ למי שרוצה להבין את השיעורים, את המאמר הזה טוב, לשמוע לפני זה את הסדרה שלפני שנתיים הוא עברה בערוץ בשם יסודות האמונה, שאז למדתי איתכם מי שהיה מאמר אחר של הרב קוק, מאמר בספרות שנקרא ייסורים ומרקים, אבל פחות המאמר אלא יותר המהלך שדיברנו קצת, מה זה אלוהים, מה זה אמונה, מה זה תורה ומצוות, זה יעזור מאוד בשביל להבין את מאמר דעת אלוהים. אני לא אומר שאי אפשר להבין בלי זה. בגדול, מאמר דעת אלוהים הוא מדבר פחות או יותר על מה שדיבר מאמר יסור מרקים, שעברנו עליו את סדרת יסודות האמונה, שבעצם מה זה אלוהים, או מה המגע שלנו אל אלוהים, זה יותר מדויק. רק, וזה אני אומר בזהירות, הרב קוק במאמר יסור מרקים הוא עשה את זה כבדרך אגב. זאת אומרת, במאמר יסור מרקים הוא דיבר מה זה כפירה, מה תפקידה של הכפירה בעולם, ודרך זה הוא הסביר מה זה אלוקים. המאמר הזה דעת אלוהים, הרב קוק באופן ישיר מנסה לדבר על המגע שלנו עם אלוקים, אבל דווקא הפוך על הפוך, המאמר שהוא עשה את זה כבדרך אגב, אז הוא תקף את הבעיה מצורת חשיבה שהיא מקובלת היום. שמה ש מי שישמע את הסדרה, דיברנו על זאת אומרת, ניסינו להבין מה זה אלוקים, מה זה אמונה, תורה ומצוות, משהו קצת שיטתי. פה הרב קוק מאמר דעת אלוהים, הוא תוקף את הנקודה הזו, מה המגע שלנו עם אלוהים, אבל הוא תוקף את זה דרך תבניות חשיבה שבזמנו הן היו מאוד מאוד פופולריות ודומיננטיות. תפנו כל הפילוסופיה של קאנט ודברים מהסוג הזה, אבל היום הם לא. ולכן הרבה פעמים שקוראים מאמר דעת אלוהים, לא לגמרי מבינים, זאת אומרת, מבינים הרב קוק רוצה, אבל לא לגמרי מבינים מה, למה הוא בחר להגיד את זה דווקא ככה ולא באופן ישיר. אז אני מקדים ואומר, שוב, מאמר דעת אלוהים הוא נכתב בזמנו, הוא מאמר שנכתב לפני כ-100 שנה, הוא יצא בספר עקבי הצון, ספר עקבי הצון שהיום מופיע בחלק מהמהדורות, הוא מופיע יחד עם הספר עדר היקר, זה ספר הראשון שהרב קוק התפיס שכתב פה בארץ ישראל, הוא בשנת תפרי סמך וב, 1906 למניינם, יצא ספר עקבי הצון, והספר עקבי הצון יש 7 מאמרים. והמאמר האחד לפני האחרון זה מאמר דעת אלוהים. אז כמו שמעתי שהרב קוק כתב את זה לפני כ-100 שנה, זה היה השיח. זאת אומרת שאנשי ההגות, אנשי הרוח, שהם דנו בבעיות האלה, הם דנו דרך כיוון החשיבה הזה. כמו שמעתי, היום זה קצת שיח שאנחנו פחות מכירים אותו וצריך פה מאמץ. לכן אני חוזר ואומר שוב, א', אני ממליץ מאוד לשמוע את הסדרה הזו, יסודות האמונה, שמדברת על מאמר יסור ומרקים, כדי להבין את הרקע. מי שלא אין לו כוח לזה, אז בסדר, שרק מה שנקרא, ואני אומר ב', יהיה מוכן לזה, שהוא אולי יבין את הדברים, אבל לא לגמרי יראה את המגע לעולמו. יש גם ספר, יש פירוש של הרב יוסף קלנר, מי שרוצה, עוד הקרח הנורא, אבל נראה לי שזה קצת קשה גם להבין אותו. אני אומנם משוחד, אבל נראה לי שהעבודה שעשינו פה לפני שנתיים עם קבוצת החברים שהיו פה, על המאמר הזה, זה הדבר הכי נגיש שאפשר בסוגיה הזו. לפחות על פי הרשמים שאני מקבל בשנתיים האלה, אני מבין שזה כן תפס צורת חשיבה שאפשר לעבוד עליה. עכשיו, מי שרוצה להיות בכלל מתוחכם ולהרגיש אינטליגנט, אז הוא יכול לעשות הקדמה למאמר דעת אלוהים בספר שנקרא לא פחות ולא יותר מאשר המימדים, הנבואה והדמתנות. זה שמו. זה ספר שכתב אותו תלמיד חכם חשוב מאוד, שגם חי לפני כ-100 שנה, הוא היה תלמיד, אפילו תלמיד חבר של הרב קוק, בשם רבי שם טוב גפן. בסדר? זה שמו. הוא היה תמיד חכם עצום, מקובל, עם מחשבה פילוסופית אדירה, והוא כתב את הספר הזה, וכמו שאתם מבינים מהשם, זה לא היה ספר כל כך פופולרי, מימדים נבואה ואדמתנות, זה לא שם ש... המימדים, הנבואה ואדמתנות. בסדר? זה שם פחות קליט מארי פוטר או דברים מהסוג הזה, אז זה פחות תפס, אבל בספר הזה הוא נותן שם באיזשהו מקום הקדמה לתבניות החשיבה שהרב קוק מדבר בדעת אלוהים. אז מי שממש לא מצליח להירדם בלילה ורוצה ספר טוב שירדים אותו, שיקח את הספר הזה, מבטיח לו, אין מצב שלא נרדם אחרי 5 דקות, זה ספר קשה, אבל בכל זאת אני מזכיר את זה פה, כדי שמי שיש פה איזה גאון או גאונית שאנחנו לא יודעים, יכולים לקרוא את הספר הזה ויבינו את מאמר דעת אלוהים יותר טוב ממה שהרב כתב. סתם, מערת סוגם, זה קוריוז מעניין, שכן אולי תשיגו. הספר הזה, אגב, אפשר להשיג אותו בהוצאת מוסד הרב קוק, הם התפיסו אותו לא מוזמן, הם יצאו איזו מהדורה נוספת, שהספר הזה בזמנו שיצא, כמובן אף אחד לא הבין מה הוא רוצה רבי של טוב גפן, אבל באיזה שלב, אחרי מותו, תוך כדי חייו, התפיסו בספר הזה, גם הוסיפו יומן של רבי שם טוב גפן, שהוא כתב על עצמו, רבי שם טוב גפן, כתב על עצמו כל כמה חודשים, לא יומן יומי, יומן כל תקופה מסוימת, כתב על עצמו כמה דברים, ואחרי מותו נדמה לי, מצאו את היומן הזה והתפיסו את זה יחד עם הספר. אז מי שאין לו כוח לקרוא את הספר, שיקרא את היומן. והיומן הזה יש דברים נפלאים, למשל, זה הולך ככה, והיום בעמוד, אחד העמודים הראשונים, כותב רבי שם טוב גפן, היום סיימתי 2 סדרים בש"ס הבבלי, זה סיום, אני לא יודע, נשים נזיקים, ועשיתי מסיבה גדולה עם אנשי העיירה, וכולם סמכו איתי, ודרשתי להם, ושם את הדרוש, אחרי איזה 2-3 חודשים, הוא כותב, היום למדתי שולחן ארוך, את שלושת החלקים מתוך 4 של השולחן ארוך, ועשיתי להם סיכום, וזה הסתדר לי מהמערכה הזו, והמערכה הזו, ביום, ככה, אחרי עוד כמה דפים הוא כותב, אחרי לא יודע, שנה, היום התעמקתי מאוד בפילוסופיה של עמנואל קאנט על פי דעת אלוהים, והגעתי למסקנה שיש רק 3 מימדים ולא 4 וזה וזה, ואז באיזה שלב הוא כותב, היום חגגו לי בר מצווה. בסדר? כלומר, עד עכשיו זה היה לפני הבר מצווה. כל מה שהיה שם זה היה לפני הבר מצווה. אז מי שרוצה נקודת שאיפה, לאן צריך להגיע עד הבר מצווה, שידע שזה הנאות. טוב, זה האנשים, זה הדמויות. אני אומר את כל ההקדמות האלה כדי להבין שאנחנו מתעסקים פה באמת במאמרים שהם דברי אלוקים חיים, דברים שלנו קצת נראים לא מובנים, אבל הם, לפני 100 שנה זה היה שיא הכתיבה האמונית. וכמו שמעת לכם, הרב קוק, הוא... במאמר, בספר שלו עקבי הצון, יש שם 7 מאמרים. מאמר ראשון, מאמר הדור. מאמר השני, אם אני לא טועה, זה העונג. מאמר הדור, הרב קוק מנתח את השבר התרבותי, את משבר החילון שקרה לעם ישראל בדורות שלנו, למה זה קרה ולמה זה חלק מהגאולה. מאמר נוסף שנקרא העונג והשמחה, שהרב קוק מדבר על החשיבות הגדולה של עבודת השם בדורות שלנו, דווקא מתוך שמחה, מתוך הזדהות עם התכנים התורניים ולא רק עבודת השם חיצונית. יש שם מאמר שנקרא הפחד, שהרב קוק מדבר על החשיבות של להשתחרר מהפחד בכלל, והפחד מללמוד דברים עמוקים בתורה בפרט. בסדר? זה מאמר שתובע מהאדם ללכת וללמוד דברי תורה עמוקים ולא לפחד מהצל של עצמו. יש שם מאמר שנקרא דרישת השם, שהרב מדבר על החשיבות הגדולה של לימודי האמונה בדור שלנו, למה חשוב ללמוד לא רק הלכה וגמרא, אלא גם לימודי מחשבה ויותר מזה. ויש שם מאמר שנקרא המחשבות, ששם הרב קוק לוקח את סוגי המחשבות האנושיות, מחשבי הפילוסופיות והמחשבות המעשיות, ומחלק אותם לקבוצות. ושני מאמרים אחרונים, דעת אלוהים ועבודת אלוהים, שהרב קוק מדבר באמת על היחס לאלוהים. והנקודה היא שהרב קוק אומר כך, שחמשת המאמרים הראשונים הם נועדו לבני היישוב הישן, זאת אומרת הם נועדו למה שנקרא לדתיים, ושני המאמרים האחרונים, דעת אלוהים ועבודת אלוהים, זה נועד, הוא אומר, לבני היישוב החדש, כלומר לחילונים. ואת הרב קוק ראה במאמר דעת אלוהים ועבודת אלוהים איזשהו פתח לצורת חשיבה שיכולה לשנות את התרבות החילונית. זאת אומרת, מאמר דעת אלוהים הוא דווקא נכתב באוריינטציה, נקרא לזה, הסברתית, לעומת המאמרים הראשונים, שזה יותר דיונים פנימיים בתוך בית המדרש. אבל, כמו שאני חוזר שוב, זה היה אוריינטציה הסברתית לפני 100 שנה. היום אין מצב שהספר הזה, שהמאמר הזה עובר בקריאה רגילה, ולכן אנחנו צריכים לעשות עליו קצת עיבוד. זהו, זה פחות או יותר ההקדמות שיש לי לומר אל המאמר. אני מציע שנתחיל. שמעתי, אני מקווה שלאט לאט הדברים יתבהרו ויובנו, ואני שוב חוזר על המלצתי, נא לשמוע מי שיכול את סדרת יסודות האמונה. כן. אם זה כל כך מופשט, אז איך זה יתאים לציבור החילוני דאז? כי זו הייתה צורת החשיבה, זה מה שאני אומר. אז אתה צריך להבין, המאמר הזה למשל, יש לו איזה כמה עמודים שהרב קוק מתעסק עם התפיסה של שפינוזה. בסדר, היום, אתה אומר את המילה שפינוזה, אנשים לא, מה שנקרא, לא לגמרי מבינים. זה נשמע שימפנזה, כאילו זה הדבר הכי שזה מצלצל. אבל לפני 100 שנה, היית אומר שפינוזה, זה היה השיח התרבותי. זה כמו שהיית אומר היום, כמו שאתה אומר היום, זה עולה לי עכשיו בראש משהו שהוא השיח התרבותי. סטיבן הוקינג פחות, אני מדבר על משהו שממש יטריד אנשים, מטריד אנשים ביום יום. איך? אין איזה דמות שהיום היא משמשת כמודל תרבותי, פילוסופי מעמיק. עידן רייכל. עמדתי בדיוק, חזרתי מכון הרע, דנו ביצירתו העמוקה, אז הנה, זה דוגמה. בסדר, זה הדמות, אתה אומר את השם וכולם מבינים על מה אתה מדבר. אז זה פחות או יותר הרעיון של, זאת אומרת, בזמנו זה הייתה הכתיבה, זה היה הכתיבה, זה היה נושא שהטריד את אנשי הרוח, ושרב קוק כתב את זה, כולם, וואו, איזה יופי, יש פה רב שיודע את כל מה שקורה בעולם התרבותי, ועם כל זה מחבר את זה לתורה. אני מקדים ואומר שהיום אנחנו פחות נראה את זה, אבל אף על פי כן הרב ראה בזה מאמר חשוב, כי יש פה יסוד מאוד מאוד עמוק בהבנת היחס שלנו לאלוהים ומה זה עם ישראל, וצריך ללמוד את זה, אז אנחנו הולכים ללמוד את זה. טוב, בואו נתחיל. דעת אלוהים. המאמר עוסק בעצם בכשמו כנו, דע את אלוהי אביך ועובדהו. יש לנו פסוק שמצווה עלינו לדעת את אלוקים. במילים אחרות, להיות במגע עם אלוהים. וכאן יש איזו שאלה, איך אדם יכול להיות ביחס לאלוהים? אלוהים זה מציאות שהיא מעבר לעולם הזה. מה המגע שלנו עם האלוהות? איך אנחנו יכולים לדעת את אלוהים? בואו נתחיל בפסקה הראשונה, אני אקרא אותה מתחילה ועד הסוף, ואז נסביר כמה שנצליח. אומר הרב, כל חיזיון, בין מוחשי, בין שכלי, הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית אצל כל חש וכל משכיל, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה, אחת שהיא שתיים. מצד עצמו של החיזיון ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא העסקן באותם הדברים. מובן הדבר שבדרך העומד של המחשבה הרמה יהיה עיקר החשיבות של לקראת החיזיון תלוי בעצם ממיינו. ובזה תתאים המחשבה היותר רוממה דווקא למחשבה היותר ילדותית, שגם מחשבה הנמוכה והשטחית לא תכניס בקרבה שום רעיון המעתיק אותה מעל עצם חזיונה. כי הלא אין המחשבה הפעוטה יודעת כלל את משפטי החוש והמוחש, ולא את אורחות השכל והמושכל שבעיון. אומנם המרחק רב בין שתי הנקודות, מכל מקום הם דומים לפגישות של הנקודות הקיצוניות שבקו ההיקף, שהמהלך היותר גדול הוא דווקא מביא את הנקודות במעמד של סליחות. נכון? אי אפשר שלא להסכים. טקסט חזק. לכם, הרב קוק, זה פשוט, יש לו קטעים שאתה לא יודע מאיפה זה נופל עליך, הוא זורק פה משפטים, עכשיו לך תשבור את הראש. טוב, בואו ננסה להבין כמה שידינו משגת. הרב קוק פותח פה באיזשהו משל מעולם הפיזיקה, או ליתר דיוק מעולם ההכרה האנושית, לא עולם הפיזיקה, עולם ההכרה האנושית. אומר, כל חיזיון, חיזיון הכוונה היא כל אובייקט, בסדר? כל עצם, כל ממשות שאנחנו מתייחסים אליה, בין מוחשי, בין שכלי. בין אם מדובר באובייקט פיזי, כן, משהו שניתן למשש בידיים, ובין שכלי, בין מחשבה רוחנית, שאתה מתייחס למשהו במציאות, בין אם אתה מתייחס למציאות חומרית, ובין אם אתה מתייחס למציאות רוחנית, כל חיזיון בין מוחשי בין שכלי, הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית, של יחס, שאתה נפגש איתו במערכת יחסים, אצל כל חש וכל משכיל, אצל כל אדם שחש באופן פיזי או משכיל מבחינה רוחנית, החיזיון הזה מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה, אחת שהיא שניים, מצד עצמו של חיזיון ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא העסקן באותם הדברים. אני אסביר. שאנחנו מתייחסים אל המציאות. עזבו שנייה את אלוקים. המטרה של המאמר זה להסביר איך אנחנו מתייחסים לאלוקים. אבל קודם כל הרב אומר, בוא, לפני שנדבר על אלוקים, בוא נבין את זה במשל, איך אני מתייחס אל אובייקטים במציאות. אנחנו מוקפים באובייקטים. מוקפים, אני מוקף עכשיו בשולחן, בסטנדר, ברמקול, באנשים, בבגדים וכו'. זה האובייקטים הפיזיים. אני גם נפגש עם עולמות רוחניים. אני עכשיו מדבר מחשבות. אני עונה על שאלות. אני חושב דברים מסוג, באמת, אני מוקף עכשיו במפגשים עם המציאות, בין במימד החומרי שלה ובין במימד הרוחני שלה. כאשר אני מתייחס למשהו מסוים במציאות, אומר קורצר, קבל הנחת מוצא. כאשר אתה מתייחס למשהו, אתה מתייחס, הוא קורא לזה, מחשבה שהיא כפולה אחת שהיא שתיים. כאשר אני מתייחס לספר הזה, לצורך העניין, אני אוחז בידיים שלי ספר, אבל, וזה אבל הגדול, בוא תשים לב, שאתה אוחז בספר, אתה מרגיש פה משהו חלק. אתה מרזיב פה, אתה מרגיש חלק. היחס שלך אל הספר זה דרך החושים שלך. אתה מרגיש פה משהו חלק, אתה רואה בעיניים משהו לבן, אתה מריח של דפוס, במצב בעייתי אתה מתחיל לטעום גם, בסדר? את הספר, אם אתה כבר ב... מצב עייפות קיצוני, ואתה שומע פה דברים. כל החושים האלה, כל חמשת החושים, נותנים לך תמונה שבסוף אתה קורא לזה ספר. אבל, וזה אבל הגדול, אדם צריך להבין שכל התמונה שהוא קולט מהחושים היא בעצם תמונה סובייקטיבית. זאת אומרת, אתה חושב שזה חלק. אם תסתכל על הדבר הזה במיקרוסקופ, אתה תראה שבעצם זה לא חלק. יש פה גבשושיות, כן, של אטומים וכו' וכו'. נראה לך שזה לבן? מה פתאום? תסתכל עכשיו במכשיר אינפרה אדום, אתה תראה שיש פה בכלל גוונים, לבן בכלל, זה ספקטרום של כל צבעי הקשת, שיש לך פה אינסוף גוונים בתוך הלבן הזה. אתה חושב שאתה תואם פה משהו? פתאום, אם אתה תנתח על ידי מכשירים מדעיים את הטעם, אתה תראה שהטעם מורכב, אתה מרגיש חמוץ, אבל בעצם יש פה גם מתיקות וגם. במילים אחרות, החושים שלנו הם מוגבלים. יוצא מכאן, שאני מרזיק עכשיו את הספר, אני בעצם מתייחס לספר בצורה כפולה. מצד אחד אני קולט את התמונה הסובייקטיבית של הספר, כפי שהיא נקלטת בחושים המוגבלים שלי, אבל יחד עם זה, יש גם מהות של הספר, יש את האובייקט של הספר עצמו שבו אני לעולם לא נוגע. מבינים על מה אני מדבר? כל דבר שאנחנו מתייחסים במציאות, יש את הדבר עצמו, שזה מהות מופשטת, ויש איך שהדבר נספג בחושים שלנו. במילים של הרב קוק, כל חיזיון בין מוחשי בין שכלי, מוחשי ראינו דוגמה, בוא ניקח שכלי, זה עוד יותר פשוט להבין. אתה לומד טקסט מסוים, למדת. אתה מבין שמה שלמדת בטקסט הזה, זה כמובן רק הבנה מאוד מאוד ראשונית של הטקסט. אתה הרי יכול להעמיק בו עוד ועוד 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 לאין סוף. מר יש את המהות של הדבר, את הדבר כשלעצמו, שהוא לעולם לא מושג, הוא משהו שכל הזמן אתה רק נוגע במעטפות, ויש את מה שאתה קולט אצלך. קוראים לזה בשפה המודרנית, אובייקט וסובייקט. יש אובייקט ויש סובייקט. אני מוסיף פה הערת סוגריים חשובה, שתלווה אותנו לאורך כל המאמר. הרעיון הזה, שיש אובייקט וסובייקט, זה רעיון שהוא מופיע, תכף נראה, אצל חכמי ישראל מדורי דורות. אבל מי שניסח את הרעיון הזה בשפה מודרנית, שהיום כולנו משתמשים במינוחים האלה, זה פילוסוף גרמני בשם אימנואל קאנט. בסדר? מה יש לך עם אח שמו? מה בסדר? מה אתה רוצה? אימנואל קאנט, בסדר? הוא כתב ספר, צריך לדון הרבה על מי היה איש ומה היה פועלו ומה הוא שינה בעולם, אולי ניגע בזה קצת, אבל הוא כתב ספר שנקרא ביקורת התבונה הטהורה, והספר הזה, לא כן, לפני מאות שנים, עשה בדיוק את התאריך, הספר הזה הוא הנחיל לעולם את המושגים האלה של אובייקט לסובייקט, והסגנון שהרב קוק משתמש בפסקה הראשונה הוא כנראה, אני לא סבור זה, הוא שאוב מהסגנון של קאנט. זאת אומרת, מאוד הגיוני שהרב קוק למד את קאנט, ועל פי זה הוא סגנן את הפסקה הראשונה. בסדר? הרעיון, אבל אני חוזר שוב, עזבו שנייה מי חידש את זה בעולם, אם זה קאנט או מישהו אחר, הרעיון הוא שיש בכל יחס שיינו למציאות יחס כפול. יש את האובייקט, ויש איך שהדברים נקלטים אצלנו. עד כאן, זה מובן? פשוט. כן. כן. לא התוכן, האובייקט זה המהות של הספר. לא שהמעטפת של הספר זה הקריכה, והאובייקט זה התוכן שיוצא מאותיות. לא. גם בקריכה עצמה יש לך סובייקט ואובייקט. יש לך את הקריכה. כפי שהיא נספגת אצלך עכשיו בחושים, ויש את המהות של הקריכה, שהיא תמיד משהו שאתה חותר לעומק שלו. במהות אף פעם אפשר לגעת. המהות זה מה שעומד ביסוד הדבר. עוד פעם, זה שאתה מבין, זה שאנחנו מבינים שכל דבר שאנחנו קולטים הוא סובייקטיבי, בסדר? מה אתה בעצם רוצה להגיד בזה? שאתה תמיד מקבל תמונה חלקית של המציאות. יש תמיד שלמות של מציאות שלעולם היא לא ברת נגיעה, אלא אתה כל הזמן רק חותר להתקדם אליה. אבל תמיד יש עוד ספריות שאתה צריך להבין בספר הזה.
אתה יכול לגעת רק בהשתלמות?
יפה מאוד. זה תקפתי הנגזרת הראשונה, שאנחנו רק משתלמים ולא נוגעים בשלמות. זה שייך לכל עבודת השם.
אבל אנחנו בכלל יחס לאובייקט?
לא, לא. יש לנו יחס לאובייקט. יש לנו יחס לאובייקט. אנחנו יודעים שיש פה ספר. את מסתכלת פה לספר, את לא מסתכלת לכאן ואומרת ספר. בסדר, אבל גם בתוך המערכת הסובייקטיבית, את מתייחסת לדברים מסוימים. כשאת רוצה להגיד ספר, את מתייחסת לספר.
רק ש... סובייקט מצוי באובייקט.
כן, אבל את יודעת שיש שם אובייקט, אבל הנגיעה שלך היא דרך הסובייקט. אנחנו מצליחים לגעת באובייקט, אבל דרך התמונה החלקית שלנו. לא בכולו, במעטפות שלו.
צדדים שלו?
צדדים, מעטפות, איך שנקרא לזה. כן.
נבואה.
רגע, כי זה נדבר, מה זה נבואה, הכל יהיה פה. נבואה, עבודה זרה, הכל, כן.
למה תהיה לך שלו, הוא ביטי מוגבל, יש שלב?
לא, אף פעם אין שלב. בוא תיקח דוגמה מעולם הפיזיקלי. קח אבן, הדבר הכי כביכול מוגבל דומם שקיים. האם אי פעם אתה תצליח לרדת לחקר האבן עד הסוף?
זה
לכאורה העניין
שהתפתחות המדע, אמרנו שזה ככה.
נכון, אז הנה, אתה צועק פעם היוונים, חשבו שיש אטום, אטום, זה בלתי ניתן לחלוקה, יש כאילו איזה מגבלה, זה שייך לכל התפיסה האלילית שהעולם מוגבל, חומרי. היום כבר המדע למשל יודע שמבחינה פיזיקלית, תמיד יש אינסוף רבדים של החומר. תמצא מיקרוסקופ, השפחה מיקרוסקופ של הגדלה פי 80 מיליון, תמצא מיקרוסקופ של הגדלה פי 50 מיליארד, יש אינסוף מספרים, יש אינסוף מימדים למציאות. אם זה בעולם הפיזיקה ככה, על אחת כמה וכמה, שזה בעולם הרוח, שאתה רואה, אי פעם אתה יכול להגיד שאתה לומד טקסט מסוים, וזהו, אין יותר מה להבין בו יותר. כל עבודתנו, אתה רואה שלך, אתה לומד טקסט כל החיים, וכל פעם אתה מוצא שם עוד חידוש, ועוד חידוש, ועוד חידוש. ואם לא אתה, אז הנינים שלך, בסדר? יש התפתחות במציאות של חקר אינסופי.
יש טקסטים שהם מוגבלים.
בסדר, אז אל תחצה את הכביש, הטקסט בהבנתו העברית היא מוגבלת. אבל אם עכשיו, אם במהלך הדורות ימצאו שבעצם יש סוד בצורה הגרפית של האותיות של אל תחצה את הכביש, שמבטא סימבוליקה שלא ידעו אותה לפני 2000 שנה. יכול להיות באופציה דבר כזה. ואתה יודע מה, נגיד אפילו שהטקסט עצמו הבנת אותו סופית, אבל הנייר שעליו הטקסט מודפס, אתה מבין שיש בו אינסוף רבדים שעוד ייחקרו במהלך האנושות. הסתבר שהנייר הזה הוא בעצם לא נייר, אלא הוא אפשר להפיק מנו נפט. בסדר? יש פוטנציאל אינסופי של חקר. בסדר? נעצור את זה פה ולא נחקור יותר בזה, לפני שנתחיל להשתגע. אז זה, בכלל כלל, בנושאים האלה צריך בשביל להעמיד הגבלה, כי אחרת בן אדם מתחיל להיכנס כל מיני זה ללופ, לפילוסוף עם עצמו, ומוצא את עצמו מעשן בחוף גואה או דברים כאלה, וזה נגמר לו. צריך לעצור את זה בשביל. אז אני קורא שוב. כל חיזיון, בין מוחשי, בין שכלי, כל אובייקט שאנחנו נתקלים איתו במציאות, בין אם הוא פיזי, בין אם הוא רוחני, הבא להתייצב במצב של פגישה ייחוסית אצל כל חש וכל מזכיר, כאשר הוא נפגש עם אדם מרגיש וחושב, אגב לא רק אדם, גם בעל חיים, גם דומה, עם כל מפגש, מיד הוא מעורר רגש או מחשבה שהיא כפולה, אחת שהיא שתיים, אתה מיד נפגש עם כל דבר באופן כפול, מצד עצמו של חיזיון אתה מבין שיש אובייקט ומצד תאריו המתייחסים אל הנושא העסקן באותם דברים ומצד התארים המתייחסים הסובייקטיביים אל מי שמתעסק עם זה. זה הרעיון, יש לנו את האובייקט ויש לנו את הסובייקט. בהערת סוגריים, מי שקצת בקי בשיחות הרב צבי יהודה על פרשיות השבוע, מה הפסוק שהרב צבי יהודה חוזר? כל הסבר שלו פרשת שבוע. אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. זה היסוד שנבין למה הוא כל כך חשוב, למה הוא חוזר וכך הרבה. כשאתה נפגש עם דבר אלוקים, אתה נפגש איתו, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. זה קשור לזה. יש הופעה במציאות, הופעה אלוקית במציאות, אתה נתקל מנה ביחס כפול שתיים. שתיים זו שמעתי. יש אובייקט ויש סובייקט. לפני ש... נגיע להמשך, בואו נבין קודם כל מה החשיבות הגדולה של הפלסף הזה. למה כך חשוב לנו להבין שיש שאנחנו מתקלים עם משהו אובייקט וסובייקט. דבר ראשון נדגיש, כמו שאמרתי קודם, שזה לא המצאה של קאנט או של הפסילוסופיה המודרנית. איך אומרים בשפה יהודית את הרעיון הזה שיש, אמרנו פסוקים, אחד דיבר אלוהים שתיים זו שמעתי, אבל איך אומרים את זה בלשון חכמי ישראל שהכל סובייקטיבי, הכל נקלט על פי הסובייקט שלנו? משפט שחוזר המון אצל המהר"ל מפראג וגם בספרות הקבלה, קוראים לזה, הכל מצד המקבל. שמעתם מן הסתם ורסיה זו או אחרת של המשפט הזה. אומרים חכמי ישראל כל הזמן, כל מה שאתה קולט זה מצדך, זה לא מצד הבורא. אל תחשוב אפילו פעם אחת שאתה נוגע באלוקים, אתה כל הזמן רק מצד המקבל, אתה קולט, אתה יש לך קליטה סובייקטיבית של המציאות. ועכשיו אני שואל, למה זה כל כך חשוב? מה אכפת לנו כל כך אם אנחנו נתקלים? הנגזרת פה היא אדירה, ואני מקווה שתבינו כי זה הפואנטה פה של המאמר, ועל פי זה הדברים יבין. נתחיל בפואנטה קלה יותר, לפני שנגיע לעיקר. אם אדם חושב שהוא נוגע באובייקט, שהוא תופס את הדבר עצמו, מה הנגזרת המוסרית של זה? שאין יותר לאן להתקדם. מבין? אם אדם חי במדיניות חיים כזה, שתפיסת העולם שהוא קולט, הוא נגע בדבר, זהו, זה מה יש, בכל תחום, בתחום הפיזיקלי ובתחום הרוחני, הוא יוצר עמדה נפשית של קיבעון. לא צריך ללמוד יותר, לא צריך להבין יותר, לא צריך להתקדם יותר. מה שהעסקתי, זה מה יש ואין יותר. ברצ וגרע אמרתי, זו הייתה התפיסה האלילית, נדבר עליה. תפיסה האלילית שהושלחה גם לתפיסה פיזיקלית אלילית, שיש אטום שאין יותר מה לחקור בחומר, היא ביטוי בעצם נפשי לעולם כפו, לעולם של עזוב. כאשר אדם נמצא בהבנה שכל מה שאתה קולט בחיים שלך זה רק על פי הסובייקט, אתה מפתח עמדה נפשית של כל הזמן חתירה להשתלמות. אתה כל הזמן נמצא במצב של עבודה, של עמל, של להבין יותר, לחקור יותר, להיות מוסרי יותר, להתקדם יותר, אתה כל הזמן נמצא בעמדה של היותר. כן.
אבל יש גם התקדמות לרוחב, לא רק לאורך.
בסדר, אין לי בעיה. יש התקדמות לכל המימדים. אבל מי שנמצא בעמדה נפשית שהוא קולט את האובייקט, הוא גם לא רוצה להתקדם לרוחב. מבחינתו. כן, בסדר. אנחנו נראה שאף אדם לא חי ככה. אני רק אומר, אבל מי שהעמדה הנפשית שלו, אני, מה שאני מבין בחיים, זהו. אתה תקף נראה שהרמות שאנשים לא אוהבים להגיד את זה, אבל הרבה אנשים חיים כך. כבר הרב קורא לזה התפיסה הילדותית, ילד קטן למשל. זה הדוגמה הקלאסית. ילד קטן, הוא מוצא משהו, בסדר? זהו. זאת אומרת, אין לו עכשיו את השאיפה, מנה להבין שיח, ככל שהוא מתבגר יש לו, מתכוון, אבל התפיסה הילדותית היא, מה שאני נוגע, מה שאני משש, אני חי עכשיו עם זה. לא רוצה יותר, הוא משחק, הוא נמצא במשחק. נראה שיש לזה גם משהו חיובי בגישה הזו. אבל אני אומר שהוא לא בעמדה של, אני רוצה להתפתח, אני רוצה להבין. כי הוא מאוד מרוכז בחוש. הוא מאוד מרוכז בכאן ובעכשיו, ולא במה עוד יש ללמוד. כדי להוציא את האדם מהעמדה הנפשית הילדותית הזו, להפוך אדם לבוגר, אדם צריך להבין את הנקודה הזו. כל תפיסת המציאות שלך היא סובייקטיבית. תמיד יש לאן להתקדם. לא. הרב קוק בפסקה הזו מדבר על כל הדברים, גם בתפיסות פיזיקליות. המדע מתפתח בזכות ההבנה, בזכות קאנט. הקפיצה הגדולה של תנועת ההשכלה שמשם מתפתח המדע זה קאנט. הוא חידש לאנושות משהו בהכרה, מה שעד עכשיו היה כזה אינטואיטיבי, הוא חידש להם בהכרה. תקשיבו, אל תסתפקו. המדע זה תמיד תחקור, תמיד תטיל ספק, תמיד תנסה להבין יותר. משם זה מתפתח. העולם שאנחנו חיים היום הוא בזכות זה שהאנושות הגיעה בשלב מסוים, אומר הזוהר, שנה מסוימת ייפתחו שערי חוכמה, זה די מקביל לקאנט מבחינת מה שהזוהר מתכוון, ויהיה באנושות את ההכרה הזו שיש לאן עוד להתקדם. ומילה זה מפתח את כל העמדה הנפשית המדעית בכל התחומים, גם הפיזיקליים וגם הרוחניים. אוקיי. אבל, ועכשיו אנחנו אומרים, אז ההשלכה הזו עוד נרחיב בה, אבל היא די מובנת. אם אתה מבין שאתה נוגע באובייקט, אני חייב להתקדם. אם אתה סובייקט, אז יש לך תמיד לאן. ועכשיו אנחנו מגיעים אל הפואנטה שהיותר מרכזית. אומר הרב, אם אתה חושב שאתה נוגע באובייקט, שאתה נפגש במציאות עם הדבר עצמו, מה זה אומר בעצם? שאני מחזיק עכשיו את הספר הזה, הוא אובייקט. אם הוא אובייקט, איך אני מתייחס אל האובייקט הזה? אם אני חושב שאני נוגע בספר, לאובייקט חיצוני ממני. יש פה ספר ויש אותי, אנחנו שני אובייקטים נפרדים, והיחס שלי לספר זה חוקר מבחוץ. יש לי פה אובייקט, איזה יופי, אני בודק אותו, אני רואה אותו, תוחם אותו, זה מה יש. אם אדם מבין שאני מתייחס עכשיו אל הספר הזה, אני לא מתייחס אל הספר עצמו, אלא אני מתייחס לתמונת הספר כפי שהיא נקלטת בחיי. מה יוצא בעצם? שאני מתייחס אל הספר, למי אני מתייחס באמת? לעצמי. יש פה הבדל אדיר. האם אדם מביט על החיים במבט מנוכר, במבט קריר, יש פה אובייקטים, אני מוקף בנתונים שאני והם זה שני דברים נפרדים, ולכן אני יכול לחקור אותם, להבין אותם, אבל הם תמיד יישארו חיצוניים לי, ואני הופך להיות אישיות, אולי שחלטנית, אבל מאוד מאוד קרה, מאוד מאוד מתה, מאוד מאוימת, נראה יש פה המון השלכות לזה, יש פה המון דברים שהם חיצוניים לי, אני מרגיש זרות כלפי המציאות, או אם אני מבין שכל תמונת העולם שאני סופג, אני תופס אותה דרך החיים שלי. כשאני מתייחס לספר, כשאני מתייחס לשולחן, כשאני מתייחס לבן אדם שמולי, אני בעצם מתייחס לדברים כפי שהם מופיעים בחיי. יוצא שאני והעולם הם משהו אחד. אני אומר, זה את יכולה לראות בהכרה שכלית. זה התחלנו מההתחלה. זה ש... זה שאת רואה שכל דבר יש לך לאן לחקור וכולי, אז את קולטת את זה, שיש לך את הקליטה שלך, ויש תמיד עוד לאן לקלוט. אבל הנה, העולם הפיזיקלי, המדעים, מראה לך שאת אף פעם לא. היום אנחנו יכולים להבין את זה יותר, כי המדע מספיק, העולם האנושי מספיק התבגר בשביל להבין את זה. תמיד זה היה ככה. רק שמת פעם, בתקופה הילדותית של האנושות, האדם הקדמון הוא חשב, הנה, נגעתי עכשיו באבן, זה האבן היא שלי. זה קשור... המדע זה הביטוי החיצוני לזה, שהאנושות מתבגרת להבין שהיא תמיד יש לה עוד לאן להתקדם. אבל שנייה, אני מנסה להעביר את הנקודה המרכזית. ההבדל בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו. בעומק העניין אומר הרב, זה לא ההבדל בין אדם שיודע שיש כוח עליון או שלא יודע שיש כוח עליון. אלא זה האם אדם הוא מביט על החיים מבחוץ או שהוא חי את החיים. האם אדם הוא נמצא בעמדה נפשית שמתחילה מהטעות הלוגית והנפשית הזו, שיש פה אובייקטים שכביכול אפשר לתפוס אותם, ואז ההשלכה היא שהם לנצח נשארים מחוץ לי, הם אולי גדולים מאוד, הם אולי שולטים עליי גם, האובייקטים האלה. יש פה כוחות במציאות שאני לא יכול להתמודד איתם, כוחות טבע, כוחות רוחניים, כוחות תרבותיים, כוחות היסטוריים, והאדם הופך להיות קטן, מסכן, נמצא כל הזמן במלחמה מתמדת עם העולם, או שאדם מבין שכל העולם שמקיף אותו, אני קולט אותו כל הזמן דרך החיים שלי. כשאני מתייחס לספר, אני מתייחס לספר שבי. כשאני מתייחס עכשיו אל האדם שמולי, אני מתייחס לנשמה שלו שמופיעה דרך החיים שלי. מילה אדם מפתח מבט של הרמוניה וחיבור עם המציאות. הוא והמציאות הופכים להיות אחד. אחדות. יש משפט שאוהבים אותו היום להגיד בתרבות ה-New Age, אבל משתמשים בו לפעמים לא לנקודה שאנחנו מתכוונים פה, אבל הוא יכול פה להישמש טוב. אומרים זה באנגלית. Don't think, just be. בתרגום, תפסיק לחשוב, פשוט תהיה. תפסיק לחיות כל הזמן חיים של מבט, של ניתוח, של ציניות, שתחיה את החיים. תבין, שורש ההבדל בין אדם שמביט על החיים מבחוץ לבין אדם שחי את החיים, זה נעוץ בנקודה הזו. האם אדם מבין שהחיים שהוא קולט, הם עוברים דרך הסובייקטיביות שלו? זה היחס שלך לחיים. אתה מתייחס למה שמופיע בך, לא למה שמבחוץ. כשאתה מתייחס לאלוקים, אתה לעולם לא נוגע באלוקים עצמו. אתה נוגע בהופעה האלוהית שבתוך חייך. וממילא, אתה ואלוקים, עולה תיוק, אתה והגילוי של אלוהים, הופכים להיות אחד. זה הנקודה. דעת אלוהים, דעת בשפה העברית, הפעם הראשונה שמופיע השורש י' ד' ע' בתורה, וידע האדם את חווה אשתו. דעת בתורה זה לא ידיעה אינטלקטואלית. וידע האדם את חווה אשתו, התחבר האדם וחווה אשתו, הם הפכו להיות גוף אחד, בכל המשמעויות, חיבור גופני, נפשי ונשמתי. דעת אלוהים, הדרך לעבוד את אלוקים, זה לפתח מבט שאתה מבין איך אלוקים מופיע בחייך. איך אתה יודע את אלוקים, איך אתה מתחבר אל אלוקים. הנגזרת היא שככל שהחיים שלך יופיעו יותר, ככל שאתה תהיה יותר חזק, ככל שאתה תהיה יותר משכיל, ככל שאתה תהיה יותר מלא בכוחות, ככל שאתה תתמלא יותר בשמחה, ככל שיהיה לך יותר מדע, ככל שיהיה לך יותר רחבות אופקים, אתה יותר חי את אלוקים. אלוקים זה לא אובייקט שנמצא בחוץ, שאתה כל הזמן נמצא איתו בעמדה של יחס של שני דברים שונים. הוא מופיע בך. טוב. המציאות שלך כל הזמן משתנה, ואת משתנה יחד איתה. הנה הרעיון שהרב קוק רוצה לעצב במאמר דעת אלוהים, והוא יעשה את זה פה, לדעתי, טוב, נגיד לכם, המילה להגיד גאונות על הרב קוק, זה מילה שמקטינה, זה לא גאונות, זה רוח הקודש. מראה איך האדם משנה את כל תפיסת עולמו. המודל שהרב קוק רוצה להציב, שהשיא זה עם ישראל, הוא יסביר גם למה, זה עולם של חיים. יש פה תפיסה רוחנית שמשנה את כל המבט ביחס לאלוקים, ומתוך כך המבט ביחס אל מדיניות החיים שלנו. מה אתה שואף? האם אתה שואף להבין, ללמוד, למשש, או שאתה שואף לחיות? וזה מתחיל מהנקודה הזו, שתבין שכל מה שאתה קולט, אתה קולט את הדבר, את התמונה כפי שהיא מסתכל, כפי שהיא מופיעה אצלך, וממילא זה חלק ממך. תתייחס לזה באמפתיה. תתייחס לזה כחלק מהחיים שלך. שאתה פוגע עכשיו במשהו בעולמו של הקדוש ברוך הוא, אם זה חיצוני לי, מה אכפת לי? לקחתי פה את הענף הזה וקראתי אותו. לא, זה בל תשחית. למה זה בל תשחית? מה אכפת לי שזה בל תשחית? כי זה שייך לאדון הזה ששולט על השמיים, אז אם אני פוגע לו ברכוש, הוא מתעצבן עליי. זה גישה כזו קטנה. שאתה משחית ענף, אתה גוזל את הענף שבנשמתך. אתה, זה חלק מהחיים שלך. אתה ספקת את הענף הזה בחושים שלך. הוא מופיע עכשיו בעולמך. אז עכשיו שאתה קראת אותו, שברת אותו, משהו בחיים שלך נשבר. סיפור הידוע על הרב קוק ורב אריה לוין, שהלכו פעם באיזה טיול ככה, ואז רב אריה לוין מספר שהוא עבר ליד איזה עץ, אז ככה תלש עלה, ככה בשביל הכיף. זאת אומרת שהרב קוק כולו הזדעזע. מה לו, איך אתה יכול לנתק דבר ממקום חיותו שלא לצורך? אתה כתבת פה עלה. אתה כתבת לי עלה מהנשמה. זה האנשים שרב קוק, אנשים שתורת ישראל רוצים להציף. כן, עכשיו שאלות.
לא הצלחתי להבין, הבנתי את הפחות יותר את הסדר, הקטע הלוגי בין איך שאני קולט משהו,
איזשהו
אובייקט אצלי, הופך להיות שלי.
כי זה שאתה קולט, זה שאתה קולט את זה אצלך. זה עכשיו אתה. תבין?
עצם הקליטה...
כן, עצם הקליטה דרך מי נעשית?
לא,
הקליטה
אומרת שאני רואה אותו
אבל זה המגע שלך איתו, זה בדיוק הנקודה. אם אדם חושב... זה עכשיו התמונה שלו בשבילך. לא מצד האמת האלוקית. אמת אלוקית אי אפשר לגעת באף פעם. בשבילך זה העולם. תבין, לך עכשיו יש תפיסת עולם מסוימת. אתה רואה אותי בצורה מסוימת. מבחינתך זה אני. מה שיש בתוכי פנימה זה לא רלוונטי. אז עכשיו שזה אני, זה הקליטה שלך, זה עכשיו חלק מעולמך. חלק מעולמך זה התמונה שלי. ועכשיו אם זה נפגע, אז משהו בתמונה שלך, לא רק התמונה הווירטואלית, אז זה חלק מעכשיו עולמך, מהנשמה שלך, מתפיסת העולם שלך, מהרגשות שלך. זה אני הפכתי עכשיו להיות חלק מהפסיפה שלך? אין לך דרך אחרת, לא רבי, אתה מבין? אין דרך אחרת להתייחס לדברים לך, חוץ מהפרשנות שלך. אין דבר כזה, יש דבר כזה אובייקט, אבל אי אפשר אף פעם לגעת. אתה מבין, אגב, על פי תורת הקבלה, יוצא, מה שאגב גם המדע היום מבין, שאנחנו מתייחסים לאותו דבר ורואים דבר שונה. זה, אני קורא לכולנו מכשיר הקלטה בצבע אפור כסוף. אבל בעומק העניין, מה שלי נקרא אפור כסוף, ומה שלי נקרא אפור כסוף זה משהו אחר לגמרי. רק יש לנו איזו מוסכמה חברתית שרואים את הצבע הזה, אנחנו קוראים לו אפור כסוף. אבל אני בעצם רואה פה מה שצריך קוראים כחול, ואתה רואה פה מה שאני רואה פה אדום, משהו כזה. צריך אפשר למשוך את הפלסוף הזה עד לרמה הזו. העולם מבחינתנו זה מה שאנחנו קולטים. כאן תבינים גם את הגיחוך הגדול של אנשים שהם רוצים להגיע לזה אמת מוחלטת. להגיד, זה האמת ולא יכול להיות משהו אחר. זה בג מובנה. איך זה יכול להיות משהו אחר? אתה קלט את זה על פי התמונה שלך. מבחינתך אתה יכול להגיד, זה האמת ועם זה אני צריך ללכת. אבל אתה לעולם לא יכול להגיד על משהו, זה אובייקט מוחלט ואי אפשר להגיד אחרת. כל דבר אפשר להגיד אחרת. גם על מה שאמרנו עכשיו אפשר להגיד אחרת.
אז זה אומר שאין אמת אבסולוטית.
אין אמת אבסולוטית בצורה הפשטנית. הכוונה, יש אובייקט שכולנו מתייחסים אליו, זה מה שאנחנו קוראים אמת אבסולוטית, אבל כל אחד מתייחס לאמת האבסולוטית בזווית שלו. שאת אומרת את המילה אמת אבסולוטית, ואני אומר את המילה אמת אבסולוטית, כל אחד יש לו עכשיו בראש עולם מושגים אחר שקופץ. כי את למדת אבסולוטי שווה כך, כך וכך, ואני למדתי אבסולוטי שווה כך. נכון שיש פה איזה כיוונון שאנחנו מתייחסים, אבל אני יודע שכל אחד מאיתנו אומר, אין משפט, מחשבה או מעשה שתעשי, שלא יוצא מהעולם המושגים שלך. את צודקת, יש לזה סכנות. ברור, לא רק תורת ישראל, אלא לדעת בכלל. עמנואל קאנט הוא זה שיצר את הכפירה בעולם. הוא ביסס את ה... לא בדיוק, הוא ביסס את הכפירה בעולם הנוצרי. כי הוא בעצם אמר לכולם, תקשיבו, מה שאתם חושבים על חיזיון אלוהי נבואי, זה בעצם רק סובייקט. אז אנחנו נראה שזה לא, זה לא הכוונה. הכוונה, יש לנו אובייקט שאנחנו מתייחסים אליו. בסוף כולנו מתכווננים למשהו, שנינו מתכווננים אל הספר. אבל אצל כל אחד זה נקלט בצורה אחרת. מה הכלים עכשיו להחליט? קליטה של מי יותר נכונה ביחס עכשיו למרחב הפעולה המשותף שלנו, נדון בזה. אבל קודם כל צריך להבין, שאת קולטת את הספר הזה, את קולטת את דרך החיים שלך. הנגזרתי, הספר הזה עכשיו, בזה שמיששת אותו, בטח אם למדת אותו, הוא הפך להיות חלק מעולמך. ואת עכשיו מחוברת עם הספר הזה, לא כמשהו חיצוני לאישיות שלך, אלא כמשהו שהוא שלך. במילה, היחס שלך, היחס הכללי למציאות, כמו שאמרנו, הוא יחס אחר, הוא יחס של עין טובה. הוא יחס שכל דבר הוא מההרמוניה הכללית שמופיעה בחיי. זה פחות או יותר מה שאני מסוגל להגיד. מה זה?
אני חושבת שיש את האובייקט הזה, אני לא יודעת, אני לא יודעת, אבל
עובדי קיים. טוב, אז זה התחלנו מההתחלה. אני אומר, זה שיש אובייקט מסתובבת, התחלנו מההתחלה. זה מושכל יסוד פשוט. זאת אומרת, יש, את רואה, זה שאת כל דבר את נוגעת ותמיד יש עוד, זה אומר לך שתמיד יש את מה שעכשיו ויש את מה שעוד. מה שעכשיו זה נקרא סובייקט, מה שעוד זה נקרא אובייקט. אז כמעט שיש עכשיו ועוד. זה קוראים לזה בשפה של הראשונים מושכל יסוד. מושכל יסוד זה דברים שלא צריכים ניסוי ותהייה, אלא הם מובנים מאליהם. בשפה פילוסופית קוראים לזה מושגים אפריוריים, קדם ניסיוניים. למשל, גם תינוק יודע ששלם זה יותר מחצי. איך הוא יודע את זה? כי זה מוטבע בנפש. אז זה שיש לי את מה שאני משיג עכשיו, ואני יודע שיש עוד, זה חלק מהמושג הזה.
יש עניין להביא כולנו
כן, כן, בוודאי. אנחנו רוצים למצוא מכנה משותף שנוכל לנהל את המציאות בצורה הטובה ביותר, אבל נדבר על זה. שאלה טובה. אבל אני רוצה להגיד שגם שנמצא, עכשיו כולנו מדברים על איזשהם מושגים שאנחנו משותפים בהם. בסדר? אני אומר אובייקט, אומר סובייקט. נכון, אבל עם כל זה התורה שאנחנו מוצאים שיח משותף. זאת אומרת, יש פה איזו התכווננות למרכז אחד, אבל ההתכווננות הזו לא סותרת שלמרות שאנחנו מתכוונים לספר אחד, אני קולט אותו בצורה מסוימת ואת קולטת אותו בצורה מסוימת. אבל יש ספר. מבינה? וואי וואי, מה שהולך פה, ואז טוב. טוב, ידעתי זה. יש לנו 5 דקות, מה אנחנו עושים? כן.
בעיקרון דעת אלוקים.
בעיקרון
שאני
אמור
לבנות את השם
בידי. זה העיקרון של המאמר הזה. עבודת השם, באמת זה טוב שאתה אומר, כי נסכם. יש לזה אין סוף. אנחנו בעזרת השם נתפלסף כמה שתרצו כל השנה, אבל כדי שנוכל לחתום את הפרק הזה. העיקרון שכל כך חשוב אמר דעת אלוהים, זה הרב קוק מלמד את האדם איך להתייחס לאלוקים, ובעומק העניין אלוקים זה מקור החיים, איך להתייחס אל החיים. היחס הוא, כמו שאמרנו, לא להתייחס החוצה, אלא למצוא את הדברים בפנים. ויש לזה אינסוף נגזרות מוסריות, חברתיות, לאומיות, ארציות וכו'. איך מתייחסים לחיים? התפיסה שגיד הרב קוק, שהיא התפיסה או הדתית השטחית, או החילונית השטחית, הם מנסים להתייחס אל האלוקים כאובייקט חיצוני. הדתיים רואים איזה מישהו למעלה אובייקט וצריך לעבוד אותו. והנגזרת היא שאני צריך להיות מסכן וזה, כי הוא שולט עליי. החילונים גם אומרים שיש אובייקט, רק אומרים אנחנו לא רוצים אותו, כי הוא מעיק עלינו. אנחנו חיים רק את החיים, ומה שאנחנו מרגישים פה בזה, זה מה יש. התפיסה האמונית של העם ישראל, זה לא. יש אלוקים, יש אלוקים בשמיים, יש אובייקט לא ניתן לנגיעה, אבל ההתייחסות שלי אליו זה דרכי. וממילא כל עבודת השם היא עבודת השם של הופעת חיים יותר ויותר. מה זה? שקיים מה? כן, האובייקט הזה, האובייקט האלוקי, אנחנו יודעים שהוא רוצה כך, רוצה כך, רוצה כך, אבל איך אתה יודע את זה? זה הנקודה. אנחנו אומרים פה, אל תיכנס עכשיו לפרטים של האמונה. כאן דוגמה לעמדת הנפש הבסיסית של האדם ביחס לאמונה. לא להיכנס לעמדה נפשית של עבד במשמעות השלילית, של משהו חיצוני שקופה עליו, להיכנס לעמדה נפשית רוחנית שאני מגלה את דבר השם דרך החיים שלי. נכון, עכשיו, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו הרי יודעים שאת אומרת, אם זה ככה, אז כל דבר שאנחנו עושים זה סבבה, זה אלוקים. אבל מכיוון שאנחנו רואים שנכון, בעומק העניין, על פי תוכנית הסוד, באמת כל דבר שאת עושה זה אלוקי. אבל התורה שגם בתוך ההופעה הזו של אלוקי, יש דברים מסוימים שגורמים נזק לטווח קצר, או רבע טהור, נכון? את יודעת למשל, שאם את קופצת מהגג, ארבע קומות בגובה הגוף שלך מתנפץ על הקרקע. זה גם הופעה של אלוקים, נכון? הופעתי את הקפיצה שבתוכי. אבל את רואה שבמציאות פה בעולם הזה, ההופעה האלוקית הזו היא הופעה אלוקית מאוד מצומצמת. כלומר, זו הופעה אלוקית שהיא קטנה לעומת ההופעה של אלוקים שהייתי יכולה להיות אם הייתי ממשיכה לחיות. אז אני יודע שגם בתוך ההופעה של החיים שלי יש מדרג. מה נכון יותר, מה נכון פחות. הכל נכון, לעומק העניין. הכל מופיע את אלוקים. אבל גם פה יש לנו יכולת של מדרג, בסדר? להחליט מה צריך להחליט יותר, מה צריך לראות. אבל לפני שאנחנו נכנסים לדברים האלה, קודם כל העמדה הנפשית. זה מה שהרב קוק רוצה לחנך. דעת אלוהים, דע את אלוהי אביך ועובדהו, בתרגום שלנו, תחבר, תתחבר, לאלוקים שבך ותעבוד אותו. במילים אחרות, תופיע את חייך בשלמותם האינסופית. טוב.